טוב, נתחיל לאט שהדפים הגיעו, אז פסח זה חג מאוד מאוד מרכזי בעם ישראל, איך אני יודע? כי הרבה דברים שאנחנו עושים זה זכר ליציאת מצרים, נכון? מה לדוגמה זכר ליציאת מצרים? בשבת אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, נכון? ובראש השנה וביום כיפור זכר ליציאת מצרים. ומי ששם תפילין, אז זכר ליציאת מצרים. זאת אומרת, היציאת מצרים כנראה זה משהו מאוד מאוד מרכזי ושורשי שקיים ביהדות. הראיה, שמלא דברים אנחנו אומרים, זכר ליציאת מצרים. שבת, זה בריאת העולם, מה זה קשור ליציאת מצרים? לא, לא. כל דבר מרכזי ביהדות זה זכר ליציאת מצרים. כנראה מה שקרה ביציאת מצרים זה לא רק שהיינו שבויים בתוך המצרים ועכשיו אנחנו בני חורים, אלא יציאת מצרים, תודה רבה, זה השורש, אחד השורשים של היהדות לפחות. אני אקריא לכם עד שהדפים יגיעו. בצד שמאל יש מערה לגבורות השם. אתם לומדות גבורות השם? לא. אז שם בפרק ג' כתוב ככה: בחר השם יתברך בליל פסח להודיע מעשיו לבאי עולם, להכיר את שמו בעולמו, בהוציאו את עמו ממצרים. עכשיו תקשיבו טוב. בעניין זה ראינו ששמה התורה יציאת מצרים יסוד היסודות ושורש הכל. יציאת מצרים זה יסוד היסודות ושורש הכל. למה? מה כל כך יסודי והשורש של הכל ביציאת מצרים? נכון, זה מוזר. למה זה יסוד היסודות ושורש הכל? ומצוות הרבה באו בשביל היציאה, שעל ידם יהיה לעינינו יסוד הזה, ומאצלנו בא לימות, כמו מצוות סוכה שאמרה התורה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ממצרים. אז גם סוכות חל זכר יציאת מצרים. השבת, וזכרת כי עבד היית במצרים, ובפסח בטח, ובשבועות, וכן כל יום טוב, כל הימים הטובים כולם, אנחנו מקדשים ואומרים זכר ליציאת מצרים. ולפי רבי אליעזר בן עזריה, מזכירים את יציאת מצרים ביום ובלילה, נכון? פעמיים ביום. צריך להזכיר בקריאת שמע את יציאת מצרים. פעמיים ביום. כל החיים פעמיים ביום, אולי נשים פעם ביום. אבל פעמיים ביום, אולי שלוש אפילו, כי יש גם, לא יודע, פעמיים ביום צריך להזכיר את יציאת מצרים. כל יום בחיים, אני לא יודע אם יש מצווה כזאת, פעמיים ביום להגיד בפה זכר ליציאת מצרים. מה מיוחד ביציאת מצרים? היה אפשר לחשוב שמה שמיוחד ביציאת מצרים, מה שהם ניסים, ניסים מאוד מאוד גדולים, ולכן ברגע שאתה רואה ניסים, אז ניסים זה בעצם שורש היהדות. הצלחנו להוכיח את זה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה והוא דואג לנו והוא עושה ניסים. היה אפשר לחשוב ככה. אבל אומר המהר"ל, כל זה מורה כי יציאת מצרים בעצמו, חוץ מהניסים שעשה ביציאה, הוא יסוד האמונה שעליו נבנה הכל. כלומר, חוץ מהניסים שהיו ביציאת מצרים, אז יציאת מצרים זה יסוד האמונה שעליו נברא הכל. אם היסוד של האמונה זה הניסים, אז יש פה הוכחה לקדוש ברוך הוא, טוב, אז זה יסוד האמונה. אבל המהר"ל אומר, חוץ מהניסים, עצם היציאת מצרים זה יסוד האמונה שעליו נברא הכל. אז יוצא שיציאת מצרים, תודה, יציאת מצרים זה יסוד היסודות, שורש הכל, ויסוד האמונה. למה? מה קרה ביציאת מצרים שזה דבר כל כך משמעותי וכל כך עקרוני, שזה יסוד האמונה? איזה הוכחה יש ביציאת מצרים? מה קרה שם ביציאת מצרים? לא ניסים. אז מה קרה ביציאת מצרים חוץ מהניסים? המהר"ל אומר, זה יסוד היסודות ושורש הכל, יסוד האמונה. ככה יוצא פה. אז למה זה ככה? את הדבר הזה אני רוצה להסביר, ננסה שני דברים, אני לא יודע אם נספיק, נראה לפי הסייעתא דשמיא. אז כדי להבין את הדבר הזה, אני רוצה לנסות לפתוח את זה דרך הפסוקים בספר שמות, ששם כתוב דבר מאוד מאוד משונה בפרשת שמות. שם כתוב שפרעה נכנס להיסטריה ומתחיל לדבר דברים לא הגיוניים. נבין קצת רקע היסטורי. עם ישראל שולט פרעה שולט בכיפה, הוא שולט בעולם. חז"ל אומרים, מעולם לא ברח עבד ממצרים. למה? הם היו כאלה חזקים, כאלה משכנעים, שאף אחד לא יעז לחשוב אחרת. גם אם תברח, העולם זה מצרים. אז גם משנה אם אתה בתוך מצרים, מחוץ למצרים. מה זה יעזור שתברח? ובכל זאת, פרעה רואה שמשפחת יעקב יורדים למצרים, הם מתחילים קצת להתרבות, אבל הם לא יותר מדי אנשים. ואז הוא פותח ואומר, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו, פן ירבה ויפרוץ. אתה תופס את הראש, אתה אומר, רגע, מה? ממה אתה מפחד? אתה העם הכי חזק בעולם. יש לך בעיה איתם, תרוג אותם. מה אתה בהיסטריה? מה קרה? בסדר, אז יש להם ילודה גבוהה, אז כבר נגמר הסיפור, אתה כבר בהיסטריה, אתה... דרך אגב, הראשון בהיסטוריה שקורא לעם ישראל, עם ישראל, זה פרעה. הנה עם, בני ישראל, רב ועצום ממנו. עם? זה משפחה, עם כמה, 12 ילדים, זה משפחה קצת גדולה. התחילו ללדת, בסדר, הם לא עם. מבחינת פרעה, הוא בהיסטריה, הוא מזהה שיש פה עם. רשי שם מביא, לא צילמתי, רשי שם מביא, מה זה אבא נתחכמה? לא. מי זה לא? הפשט הפשוט. אבא נתחכמה לו, זה לעם ישראל, נכון? רש"י שם מביא, אבא נתחכמה לו, מי זה לו? למושיעם של ישראל. מבחינת פרעה, כשהוא רואה את משפחת יעקב מתחילה לגדול, הוא נכנס להיסטריה לא מוסברת. הוא מת מפחד, הוא חייב להתמודד איתם, תכף נראה מה הפתרון שלו. הוא אומר שהם עם, הוא רואה גם שיש את מושיעם של ישראל. מאיפה הבאת את זה? זה סתם משפחה, מה אתה קשור אליהם? מה אתה מפחד מהם? מושיעם של ישראל. מאיפה הבאת את זה פרעה? אבל פרעה בלחץ אטומי, ולכן הוא מייצר פתרון. דרך אגב, זה לא רק פרעה. תמיד כשעם ישראל נמצא לפני צמיחה גדולה מאוד, מגיע איזה רשע שקולט שחייבים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, כי אחרת תהיה פה מהפכה עולמית, והוא צודק. עם ישראל הולך באמת להיות עוד שנייה עם. פרעה קולט את זה כשזה מתחיל. אמן קלט, לפני שעם ישראל מקבל את התורה מחדש, אמן קולט, הוא מנסה להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים. לפני שקם במדינת ישראל, אותו צורר באירופה קולט ומנסה להשמיד את היהודים. יש פה איזה גאונות, הוא לא סתם בהיסטריה. יש פה משהו אמיתי שהוא מזהה, והוא גם צודק. מה הפתרון שלו? תכף נראה מה הוא מזהה. אבל מה הפתרון שלו? הפתרון שלו... שהוא לוקח את עם ישראל ועבדום ועינו אותם. יש פה עבדות ועינוי. בואו ננסה שנייה לחשוב מה הוא מנסה להשיג בזה שהוא מענה את עם ישראל, לא נותן להם אוכל, לא נותן להם בהמשך גם אבנים. מענה אותם, זורק את הילדים שלהם ליום, מה אתה מרוויח בזה? אתה רוצה עבדים? תשלם להם, הם יעבדו יותר טוב. אתה רוצה להרוג אותם? תהרוג אותם. מה אתה מרוויח בזה שאתה מענה אותם? עינויים שקשה לראות אותם, וקשה לשמוע אותם. ומה אתה מרוויח בזה? מה הרציונל שמאחורי הפתרון הסדיסטי הזה של פרעה? מה הוא מנסה להשיג בזה? אתה המלך הכי חזק בעולם, מה אתה מפחד מהם? וגם אם אתה מפחד, תהרוג אותם. מה אתה מענה אותה? מה יוצא לך מזה? זה כוח עבודה זול, אבל אין ספק שאם היית נותן להם כמה שקלים לאוכל, ללבנים, הם היו עובדים יותר טוב. מה הרווח שלך בזה שאתה מענה אותה? אז את הדבר הזה, כדי להבין את הדבר הזה, צילמתי פה מהמסילת ישרים, מקור מספר 2. במקור מספר 2 כתוב, ומעין זה עצת פרעה, הרשע, שאמר, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר, שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל לבלתי ייתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבה מכל התבוננות בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. מה כתוב פה? המסילת שערים מביא את זה כמשל ליצר הרע, אבל נעזוב שנייה את היצר הרע. מסילת שערים מגלה לנו פה סוד גדול, שהסוד הזה נכון אצל פרעה ונכון לא רק אצל פרעה. אצל ראשי אומות העולם, זה תמיד, המנגנון הזה תמיד עומד מאחורי הקלעים. אומר המסילת שערים בעצם, פרעה יודע סוד גדול שאפילו אנחנו לא מודעים אליו. פרעה יודע שהמשפחה הקטנטונת הזאת, משפחת יעקב, אם הם מתחילים לפרוט ולרוות שישה בתוך קרס אחת, פרעה בגאונות של הרשע שלו קולט משהו חדש מתחיל פה. משהו חדש שלא היה בהיסטוריה מתחיל פה. הולכת להיות פה מהפכה עולמית. זה ברור לו לחלוטין. מי סיפר לו את זה? אף אחד לא סיפר. זה האינסטינקטים. הוא כזה רשע שהוא מריח רשע. אז הוא קולט, והוא נכנס להיסטריה בצדק. קם פה עם, שאם הוא עולה על במת ההיסטוריה, הלך עליי. כל מה שאני שולט בעולם, לא יחזיק שנייה אחת מעמד, אם עם השם יעמוד על הרגליים, יגיע לארץ ישראל, יקים פה תרבות אחרת, זה ישכיב על הקרשים את כל מה שבניתי. כל תרבות מצרים נמצאת בסכנת הכחדה, אם עם השם הולך ומתפתח, נעמד על הרגליים. עם ישראל לא מודע לזה בכלל, עם ישראל מתי שערי טומאה. הם שינו את כל הזהות שלהם, חוץ משמם, לשונם ומלבושם, ממתי שערי טומאה. עם ישראל לא בכיוון בכלל להיות עם השם. הם לא מרגישים ככה, הם לא מבינים ככה, הם לא רוצים ככה. ממתי שערי טומאה. אז בוא נראה מה הוא יכול לעשות. עוד שנייה נראה איפה הגאונות שלו. זו שאלה מצוינת. עוד שנייה נגיע, ננסה לראות מה המסילת שערים אומר לנו. אז הוא מזהה פה משהו ענק. הוא יודע, אם זה צומח, ההיסטוריה נגמרה. יש להם משהו שאין למצרים. כמה שמצרים חזקים, כמה שמצרים זה תרבות החומר האינסופית, אינסוף אפשרויות, אינסוף חומר, זה מה שמצרים יודעים למכור לכולם. ממילא אף אחד לא מתנגד להם, אבל אם עם ישראל קם על במת ההיסטוריה, אז ההצגה נגמרה. זהו. ברור לו לחלוטין, הוא בהיסטריה. מה עושים? להרוג אותם? אי אפשר. זה עם השם. אי אפשר להרוג אותם. אז מה? הדבר היחיד, הגאוני שאפשר לעשות אותה, לעשות להם, אני קורא שוב פעם את המסילת ישרים, וזה מעין הצד פרעו הרשע שאמר, תכבד העבודה על האנשים, ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. מה הכוונה? עם ישראל במתת שערי טומאה, אבל פרעה יודע, אם אני אתן לעם הזה לשבת בתוך עצמו, להקשיב לעצמו, לפתח את העולם הפנימי שלו, יקום פה עם שיהפוך את ההיסטוריה. זה ברור לו לחלוטין, הוא צודק. הוא קלט את זה, אנחנו עוד לא. אנחנו לא קלט, אנחנו במתת שערי טומאה. אבל פרעה יודע, אם העם הזה יישב בשקט בתוך עצמו ויעכל את החיים וינסה להקשיב לעצמו, הוא יגיע לסוד מאוד גדול שיהפוך את העולם. מה עושים עם העם הזה? אומר פרעה, יש לי פתרון גאוני. מה הפתרון הגאוני? אם אני אקח את העם הזה ואני אתן לו עבודת פרך, מי שעובד עבודת פרך, אין לו זמן להסתכל על העולם הפנימי שלו. אין לו זמן להסתכל על העולם הפנימי שלו. הוא לא מסוגל להתפתח, הוא שורד. מי ששורד והורגים אותו כל הזמן, לא הורגים את כולם, אבל מכניסים אותו להיסטריה, שהוא חייב לעמוד במכסות מטורפות. וחז"ל אומרים, נתנו להם לבנות בכל טוב אני, שמה שאתה בונה, אחרי שעה הכל שוקע, וממילא הם קיבלו מכות, וממילא זה היה איסורים שאי אפשר לתאר. ואת הילדים מכניסים בתור לבנים בפירמידות וזורקים אותם ליאור, זה איסורים שאי אפשר לתאר. אבל ברגע שאתה מכניס עם לפס ייצור כזה סדיסטי, כזה זוועתי, אתה מרוויח דבר אחד. העם הזה לא התפתח. אם הוא התפתח, המציאות התהפך על הראש. אבל אם אני תופס את העם הזה ולא נותן לו שנייה אחת לחשוב על עצמו, מי הוא, מה הוא, הוא בממתת שערי תומה, אבל פרעה יודע יותר טוב מאיתנו, שלמרות שאנחנו בממתת שערי תומה, אם אנחנו קצת נחשוב מי אנחנו, מה אנחנו רוצים מעצמנו, מה התפקיד שלנו בעולם, אם אנחנו טיפה נחשוב, גמרנו. אז העולם הפנימי של עם ישראל, עם ישראל, הוא קולט, זה עם ישראל. הם נראים לא, אבל הם כן. אם אני אתן להם לחשוב כמה דקות ביום, הלך עליי. נגמר. לכן בא הגאון הרשע הזה, ולא נותן לנו שנייה אחת שקט. ברגע שאין שנייה אחת שקט, אז איך אנחנו רואים בהגדה? אלמלא שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אז אנחנו ובנינו ובני בנינו עד סוף העולם, משועבדים היינו לפרעה במצרים עד היום. כי הגאון הזה יצר פה מנגנון השמדה ליכולת שלנו לקום לתחייה. כי עם שמשועבד ברמה כזאת, העולם הפנימי שלו אזוק. לא באזיק אלקטרוני, באזיק מציאותי. לא יצליח לחשוב מי הוא, מה הוא, מה הוא רוצה מעצמו, מה הוא מצפה מעצמו. כלום. זה המצב שאנחנו נמצאים בו לפני יציאת מצרים. ולכן, כמו שכתוב בהגדה, אלמלא שהייתה פה איזו התערבות, תכף נראה אותה, אז פרעה קולט עם ישראל קם לתחייה ושם מקל בגלגלים כדי שהתחייה הזאת לא תצליח לקום. כי בצורה טבעית היא תקום. אבל אם נשים איזה מקל בגלגלים, מקל חזק מאוד, אז עד היום היינו משועבדים לפרעה במצרים ואף אחד לא היה מדמיין שאפשר לחשוב אחרת. אי אפשר לחשוב אחרת. אז איך יצאנו ממצרים? איך יצאנו ממצרים? אז עד עכשיו אנחנו הסברנו את הזווית של פרעה בסוגיה. מבחינת פרעה, עם ישראל קם לתחייה, והוא בגאונות אדירה מחסל לעם ישראל צלם אנוש. עם ישראל לא חושב מי הוא, מה הוא, מה התרבות שלו, בלויים בתוך התרבות המצרית. אז איך יצאנו ממצרים? בא הרב קוק פה ואומר, למעלה, מספר 3, פסקה ארוכה, ראיתם אותה כבר? עוד לא, מה? ראיתם. אז נגיד אותו בקיצור, מצוין. אז אומר פה הרב קוק, זה התוכנית של פרעה. אבל פרעה לא יודע דבר אחד, מאוד מאוד חשוב. כמה שהוא חכם, הקדוש ברוך הוא עוד יותר חכם. זה לא יותר חכם בפסיכומטרי, אלא הקדוש ברוך הוא כזה שלפעמים הוא משתמש ברשעות של הרשע כדי לעזור לו לבנות את הטוב. אתם שומעים? הוא משתמש ברשע של פרעה כדי שהוא יעזור לקדוש ברוך הוא לבנות את עם ישראל. פרעה חושב שהוא משביט אותנו כדי לעצור לנו את הגאולה. אבל הקדוש ברוך הוא מתזמן את פרעה. פרעה הוא לא עצמאי בשטח, אין בעולם מישהו שהוא לבד. יכול לעצור את הקדוש ברוך הוא, נגדו, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא יש לו הנהגת הייחוד, הוא משתמש לפעמים ברע כדי לברוא את הטוב. בואו נראה דוגמה. בא הרב קוק פה בפסקה שאתם רואות שאתם מכירות, ואומר דבר מאוד מעניין. כשהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, הוא בכוונה רוצה לשבור להם כל צלם אנוש, לפני שהוא מוציא אותם ממצרים. הקדוש ברוך הוא, לא פרעה. הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מוציא אותנו ממצרים, רוצה להוריד לעם ישראל מהתודעה כל סממן תרבותי אנושי. אנחנו צריכים להיות תת אדם ואז לצאת ממצרים. למה? יש לקדוש ברוך הוא סיבה מאוד מאוד חשובה למה הוא עושה את זה. אבל אם יש לו סיבה, אז אנחנו מבינים שזה שפרעה גומר אותנו, הוא חושב כי הוא עוצר אותנו. הוא לא שם לב שהוא עוזר לקדוש ברוך הוא לברוא מהפכה עולמית. למה? זה שהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, זה נראה לנו חילוץ של סיירת מטכ"ל. יש שבויים, בא הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהשבי, ואנחנו עכשיו בני חורין. אבל אומר המערה, אומר הרב, ואומרים חז"ל, זה לא נכון. זה מבט מאוד פשטני על מה שקרה ביציאת מצרים. כי יציאת מצרים זה יסוד היסודות ושורש האמונה. ככה התחלנו במערל. זה לא רק יציאה טכנית מעבדות לחירות. אלא קרה פה משהו. אם הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא יוצר אותנו יש מאין. נסביר מה הכוונה. כדי, דיברנו על זה השנה כמה פעמים, כדי שיהיה בעולם יצור שהוא מסוגל להיות קשור לקדוש ברוך הוא, אז יש פה איזה תרתי דסתרי. למה? הקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא. הוא נשגב, עליון, שלם, בתכלית השלמות. הוא לא קשור לזמן, הוא לא קשור למקום. בן אדם זה יצור, בסופו של דבר אני יש לי את האישית שלי. אני זה אני. הקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא. איך אני יכול לעבוד אותו? זה סותר. זה או שאני נמחק ונהיה עבד שלו, או שאני מוחק אותו ונהיה בן חורין. איך אני יכול להיות שמח בזה שאני עבד של? אני יכול להיות עבד של משהו גדול, אבל אני לא גדול. אז זה מגניב להיות קשור לדברים גדולים, אבל זה גם חונק ומרסק להיות עבד של דברים גדולים. כי אני זה אני, קטן, אבל זה אני. אז איך יכול להיות בעולם בן אדם שהוא מסוגל להיות עבד השם ולהיות שמח ולהיות שלם? והעבדות הזאת שהוא עבד השם, זאת עבדות שמפריחה אותו ומקדמת אותו ומצסיסה אותו ומוציאה אותו לפועל. זה לא יכול להיות, כי הקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא ואנחנו זה אנחנו. אז אני יכול לצאת מעצמי ולהתחפש לקדוש ברוך הוא, להיות צדיק, להיות חייכן, להיות אמיתי, אבל זה לא אני, זה הוא. אז אני יכול להתחפש, אבל איך אפשר להיות באמת, לרצות באמת את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? אנחנו לא כאלה. לכן בא הקדוש ברוך הוא ורוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, להפוך אותם מכלום לעם השם. עם השם אלה מארצו יצאו. מה הכוונה? כשהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, הוא בעצם יוצר לנו אופי יש מאין. נגיד את זה חריף, בריאת העולם לא נגמרה בששת ימי בראשית. כמו שהקדוש ברוך הוא בורא עצים, הקדוש ברוך הוא בורא חיות, הקדוש ברוך הוא בורא את אדם הראשון, יש כוכבית, הקדוש ברוך הוא בורא את עם ישראל יש מאין. אני רוצה להסביר למה זה יש מאין. אם הקדוש ברוך הוא ייקח בן אדם רגיל ויגיד לו, תשמע, אתה מהיום עבד שלי, אני אתן לך פרסים, אני אתן לך מלא דברים, אני אעזור לך, אני אסביר לך, אני אעשה לך, זה יהיה מאוד נחמד, אבל קשר אמיתי בין החיים של הבן אדם הזה לבין הקדוש ברוך הוא לא יהיה. למה? כי זה בן אדם. מה לעשות? הוא בן אדם, הוא לא אלוקים. הוא רוצה מה שבני אדם רוצים, והקדוש ברוך הוא רוצה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא נפגש. בא הקדוש ברוך הוא ורוצה ליצור לעצמו בעולם עם ש... נכון, יש made in China? אז יש made in הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא לוקח את העם הזה, לוקח את הכישרונות שלו, לוקח את הרצונות שלו, לוקח את הנטיות נפש שלו, לוקח את הגוף שלו, לוקח את השכל שלו, לוקח את כולו, ובורא לו טבע אלוקי. זה חידוש גדול בעולם. למה? אם לעם הזה, העם הזה כבר יש לו אישיות, יש לו אופי, הוא כבר יודע מה הוא רוצה מעצמו, יש לו תרבות, הוא כבר מודע לעצמו, ועל זה בא הקדוש ברוך הוא ושם לו כיפה, ושם לו איזה כיסוי ראש, ואומר לו, תשמע, עכשיו תהיה כזה. זה לא מייצר חיבור אמיתי בין העם הזה לבין אלוקים. כי העם הזה כבר רוצה מה שהוא רוצה, יש לו כבר אינסטינקטים כמו שזה החיים שלו. יש לו מאוויי נפש, יש לו דמיון, יש לו רצון, יש לו גוף, שכבר בנוי בתשתית מסוימת. אם אתה לוקח עם שכבר בנוי ומצרף אותו לאלוקים, זה נגמר לא טוב. כי יש פה קצר, יש את אלוקים ויש אותנו. הקדוש ברוך הוא בכוונה רוצה לקחת את עם ישראל ולמחוק לו כל צלם אנוש. אנחנו באים בלי כלום. אנחנו כלום, אנחנו עין. ואת העין הזה בא הקדוש ברוך הוא ורוצה ליצור לעם הזה שהוא כלום, הוא רוצה ליצור לנו אופי מהראש עד הרגליים. אופי שלם שנוגע לשכל שלנו, לרגש שלנו, לדמיון שלנו, לכוחות הנפש שלנו, לגוף שלנו. הכל, 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 כולל הכל, אלוקי. לא נשאר משהו קטן שלא אלוקי. לכן, לפני שמתחילה יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא בכוונה משתמש בכוחות הרשעיים של פרעה, שיבוא פרעה וימחק לנו צלם אנוש, מוחק לחלוטין, כדי שכשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוציא אותנו ממצרים, תכף נראה מה קורה שם, הקדוש ברוך הוא מייצר לנו אישיות. ליל הסדר זה סוג של יום הולדת של עם ישראל. אני לא יודע אם צריך להכין עוגת יום הולדת, אבל יש כאלה שמכינים עוגת יום הולדת בליל הסדר. זה יום הולדת של עם ישראל. היום נולדנו. אז זה לא רק שהיום נולדנו איתו ויופי, אז בתאריך נזכור את זה. זה יום שבו נולדנו, וזה יום שכל שנה מחדש אנחנו מסוגלים להיוולד מחדש בתאריך הזה, בליל הסדר. איפה רואים את זה? רואים את זה כי עם ישראל יוצא בחיפזון ממצרים. למה לצאת בחיפזון כמו איזה גנב? מי יוצא בחיפזון? מי שיוצא בחיפזון, מי שמפחד שיתפסו אותו. זה כל כך עלוב לצאת בחיפזון. למה יצאנו בחיפזון? אז אומר הרמב"ן, לא צילמתי כי אין פה כבר מקום בדף, אומר הרמב"ן, עם ישראל יוצא בחיפזון, זה לא נכון. עם ישראל יוצאים ביום ביד רמה. ככה כתוב בפסוקים, תחפשו את זה אחר כך בספר שמות. יוצאים ביד, פיזית יוצאים ביד רמה ממצרים. לא כמו גנבים ולא כמו שודדים, יוצאים ביד רמה. בכל הכבוד הראוי, בגבורה גדולה, יוצאים בנחת, לאט לאט, אחרי מכת בכורות, בבוקר, יוצאים ביד רמה. אז למה צריך מצות? הרי למה אוכלים מצות? חיפזון, אבל לא החיפזון. אלא, אומר פה הרב בפסקה שאתם מכירות, מה זה חיפזון? חיפזון פירושו של דבר, כשהקדוש ברוך הוא, כל עוד שאנחנו בידיים שלנו הולכים ובונים, מפתחים, מוציאים לפועל, מגלים עוד רבדים ועוד רבדים, מהעולם הפנימי שלנו, התפתחות של עולם פנימי היא תמיד לאט לאט, קימה קימה. בונים שלב, מבינים אותו, מנסים לחיות אותו, מנסים לחיות אותו, לחיות אותו מדויק, מנסים להסיר את השיגים שלו, איפה שהגזמנו, מנסים להציע מה שלא כל כך העצמנו. ככה בונים, לאט לאט בונים שלבים בחיים. זה לוקח זמן. אבל כשהקדוש ברוך הוא בורא עם, הוא לא לוקח לו זמן. אצל הקדוש ברוך הוא זה כהרף עין. הוא בורא, יש מאין. מתי זה קרה? ויהי בחצי הלילה. בדיוק. מה זה בחצי הלילה? מתמטית אין זמן כזה, נכון? מתי זה בחצי הלחצות הלילה? נגיד שקיעה בשש ורבע? לא, שקיעה בעשרה לשש? זריחה נגיד בעשרה לשש? אז בעשרה לשתים עשרה זה חצי הלילה? נכון? עשרה לשתים עשרה וכמה שניות? בול. יש דבר כזה עשרה לשתים עשרה בול? זה בדיוק שנגמר 11:49.99 ואז נהיה 50, לא, 50 זה כבר אחרי. יש רגע כזה בין 11:59.59 לבין 12? זה משהו שאסור שיהיה לו אורך זמן, נכון? יש דבר כזה בעולם שאין לו אורך זמן, זה בדיוק בחצי הלילה. כולל האלפיות שנייה. אין זמן כזה שאנחנו יכולים למדוד. כי זמן שהאורך, הממתח של הזמן שלו הוא אפס, הוא לא קיים. אבל בדיוק ברגע הזה, לפני זה אין עם ישראל, בדיוק ברגע הזה הקדוש ברוך הוא בחיפזון יוצר אותנו להיות עם. מה קרה ברגע הזה? העולם התהפך. זה יסוד היסודות ושורש האמונה. ככה מהר"ל כתב למעלה. למה? כי ברגע הזה הקדוש ברוך הוא יצר אופי פנימי, לא הצגה מבחוץ, אופי פנימי שכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, האופי הזה לא שלי, של העם, של עם ישראל, לעם ישראל יש אופי שהוא רוצה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אלא מה? זה אופי פנימי, נסתר, לא רואים את זה. אז יוצא שכל עבודת השם שלנו אחר כך, אחרי יציאת מצרים, כל המצוות שאנחנו מקיימים, כל החגים שאנחנו חוגגים, כל עבודת השם שלנו, פעמיים ביום, הכל אנחנו בעצם חיים זכר ליציאת מצרים. למה? כמו זה שילד נולד, ירדה לו נשמה לתוך הגוף. עכשיו כל החיים שלו, מה הוא עושה? הוא מנסה להתפתח. מה הכוונה להתפתח? לגלות עוד קומות, עוד כישרונות, עוד עולמות פנימיים שקיימים בתוכו. מתי האישיות שלו התחילה? ברגע שהוא נולד. זה רגע כזה שבו כל מה שתעשה בחיים, הכל מקופל ברגע הזה. בשנייה הזאת שהנשמה ירדה לתוך הגוף, הכל גנוז שם. אז כל החיים שלך זה זכר למה שקרה בלידה. אז לכן, עם ישראל לדורותיו, כל מה שהוא בונה, כל מה שהוא מאמין, כל מה שבן אדם מצליח לייצר בתוכו ודאות, חיבור, קשר, אמיתיות עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה, עם עצמו, מאיפה יש לך תשתית שמסוגלת לייצר כאלה חיבורים? זה הכל זכר ליציאת מצרים. שם נוצר לנו טבע שמסוגל לבנות בתוכו את כל עבודת השם שלנו. איך אני יכול להרגיש להיות מחובר, להרגיש שזה אני? מאיפה אתה מרגיש זה אתה? איך יש לך אישיות כזאת? אתה יצאת ממצרים. כשיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא יצר לנו אישיות כזאת, שעכשיו יש על מה לדבר. אפשר ללכת ולחשוף אותה, לגלות אותה, לברר אותה. זה מה שקרה ביציאת מצרים. וכל זה קרה בחיפזון, ברגע. כי הקדוש ברוך הוא לקח עם שהוא כלום, במתת שרי תומה, בתוך המלטאות של פרעה, והקדוש ברוך הוא בא וחילץ אותנו מהמלטאות של פרעה ויצר לנו אישיות. פרעה ניסה לעצור את זה, לא עבד לו. בא הקדוש ברוך הוא, גואל אותנו ממצרים, יוצר לנו אישיות. כן, בטח.
אם ביציאת מצרים נולדנו מחדש,
אז
כאילו
מה זה כל זה שהיינו בתוך המעמדים, נכון, אז בשביל זה לומדים שיחות הרב צבי יהודה. שם רואים, בשיחות הרב צבי יהודה, יש אריכות דברים על זה. אני לא חושב שיש פרשה אחת בתורה שהוא לא חוזר על זה. בדיוק על מה שאת שואלת. הרב צבי יהודה רוצה להגיד, וזה כתוב גם בכוזרי ועוד איזה, עם ישראל נוצר ביציאת מצרים. לפני זה, אין עם ישראל. למה אנחנו שומרים שבת ומניחים תפילין ומפרישים חלה וחוגגים את החגים? אברהם אבינו הרי קיים את כל התורה כולה, נכון? אז למה, מה הדבר המחייב אותנו במצוות? אברהם אבינו או מתן תורה? מה אתם אומרות? מה מחייב אותנו? אברהם אבינו או מתן תורה? למה? אברהם אבינו הזה. את צודקת. למה? עם ישראל, כל עוד שלא נוצר עם ישראל, אז אברהם, יצחק, יעקב והשבטים, זה דבר שבאופן אישי הם ענקי עולם. אבל עם ישראל יותר גדול מאברהם אבינו, מיצחק ומיעקב. למה? כי אברהם, יצחק ויעקב זה אנשים. ובאמת, האנשים האלה חיו כמה שנים שהם חיו, הם כבר לא נמצאים פה בעולם. אבל עם ישראל זה עם נצח, לא התבטל. והאופי של עם ישראל הוא אופי יותר אלוקי ממה שהיה אצל אברהם, אצל יצחק ואצל יעקב. למה? כי אברהם, יצחק ויעקב, וגם עשרת ה-12 שבטים, 13 שבטים, זה אנשים פרטיים, זה לא עם. זה אנשים פרטיים. אנשים פרטיים זה לא אומר שהילדים שלהם גם ימשיכו בדרך שלהם. אבל ברגע שאנחנו עם השם, פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא יוצר פה עם שלם, כולל כל הגוונים, כולל כל הכוחות. משפחת יעקב, כמה שהיא משפחה מאוד מגוונת, זה עוד לא עם. משפחת יעקב חיה 12-13 גוונים, וגם יעקב 14 גוונים, וגם דינה 15 גוונים. זהו, 15 גוונים. עם זה אין סוף סוגים של אנשים. נכון, יש אנשים פשוטים, ויש אנשים עמוקים, ויש אנשים שבסגנון כזה, ויש אנשים שבסגנון אחר. ויש המון המון סגנונות של אנשים בעם. האם אפשר להיות דבקים באלוקים באין סוף גוונים של אנשים? מי אמר שאם 12 או 13 ילדים של יעקב הצליחו, מי אמר שעם שלם יצליח? לכן, בא הקדוש ברוך הוא ויוצר עם שלם, כולל כל הכוחות שלו, כולל הכוחות הפראיים שלו, כולל כוחות העדינים שלו, כולל כוחות הרוחניים שלו, כולל כוחות הפיזיים שלו. עם שלם! שהאופי הלאומי של העם הזה זה אופי אלוקי. זה מהפכה. כל עוד שזה לא מהפכה שמתבצעת על עם, מי אמר שעם יכול להיות עם השם? כל עוד שזה משפחה קטנטונת, אז אפשר הכל. ברגע שזה עם, זה כבר הרבה יותר מסובך, ואפשר להרחיב על זה הרבה, אבל בסדר, אבל קצת עניתי לך.
זה לא סותר, אבל זה שאנחנו
חושבים, אז כל מיני זמן שהם עברו. בטח. המידות שלנו, המידות של העם שלנו, זה המידות של אברהם, יצחק ויעקב. ודאי? הלוואי שיגיעו מעשיי למעשה אבותיי. ודאי? ודאי שאנחנו רוצים להיות אוהבי צדק ויושר, וכמו אברהם, כמו יצחק וכמו יעקב. אבל האופי הלאומי שלנו זה משהו הרבה יותר גדול. כמובן, האופי הלאומי שלנו נוצר, ה-DNA של האופי הלאומי שלנו הוא אברהם, יצחק ויעקב. אבל האופי הלאומי שלנו הוא מעל אברהם, יצחק ויעקב.
אז באדם אחד, אדם אחד לא יכול להגיע להיות כאילו אברהם.
אדם ספציפי יכול להיות צדיק. למה לא? יכול להיות. הלוואי שיגיעו מעשיי למעשה אבותיי. אני רוצה להיות צדיק כמו אברהם אבינו. למה לא? שאיפה די טובה בחיים. בואו אני אוכיח לכם שמה שאני אומר זה נכון. אם האבות הם יותר גדולים מעם ישראל, אז למה האבות לא קיבלו את התורה? נכון? למה צריך שעם ישראל יקבל את התורה אחרי יציאת מצרים במדבר? אברהם יצחק ויעקב צריכים לקבל את התורה, וזהו. אם האבות הם הכי גדולים, אז אברהם יצחק ויעקב היו צריכים לקבל את התורה. עכשיו, שלא תחשבו, אני חסיד עליון של האבות. הם גדולי, 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 גדולי הדורות, זה האבות. אבל עם ישראל, מצד הכישרון הלאומי שלו, הנשמה, נשמת האומה של עם ישראל, יש בה משהו יותר גדול מאברהם יצחק ויעקב. בסדר? כן, כן, בטח.
אם כל היציאת מצרים וכל השיעבוד במצרים,
זה שאלה טובה. למה הקדוש, את שואלת בעצם, למה העולם לא נוצר על ידי אברהם, יצחק ויעקב, על ידי עם ישראל? אני מסכים. זה שאלה טובה, אבל זה צריך פה, מה שלא צילמתי, המשך הפסקה, אולי אתם מכירות גם את זה. יש צד אמיתי שנבנה בנו גם דרך זה שהיינו עבדים לפרעו. זה שיש לנו באישיות יכולת להיות עבדים ל, זה תכונה שאנחנו חייבים אותה. למה? כי זה שבפנים שלנו אנחנו עם השם, זה דבר שאנחנו לא נוצרנו שלמים כאלה, אלא בפוטנציאל זה ככה, כדי שאנחנו נלך ונגלה את זה. נלך ונגלה את זה, נלך ונחשוף את זה. אם בן אדם היה נולד כבר עשוי, זה היה טרגדיה מאוד גדולה. אבל אני פותח פה סוגריים, כי את שואלת, בסדר? אפשר לשאול שאלה יותר רחבה. למה הקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא את העולם, הוא בורא את העולם בצורה כזאת שהעולם צריך ללכת ולהתברר ולהתעמק ולטעות, ויש הרבה אסונות והרבה טעויות טרגיות שיש בעולם. למה הקדוש ברוך הוא לא בורא את העולם שלם? מראש שלם. עם ישראל שלם, הגויים שלמים, האוכל שלם, הרפואה שלמה, השמחה שלמה. למה הוא בונה עולם שאנחנו כל הזמן צריכים לגלות אותו? למה הוא לא בורא את העולם מושלם? זה בעצם מה שאת שואלת, רק בצורה יותר רחבה, נכון? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הרי הוא יכל לעשות הכל, לא? אז יכל לשים אותנו בגן עדן. למה הוא שם אותנו בעולם? הרי הוא ברא את האדם הראשון, הוא ידע שהאדם הראשון נחטא. אז למה הוא ברא אדם שיכול לחטוא? ואז ממילא הוא מפיל את העולם, ואז יש צרות אלפי שנים, יש שואות ואינקוויזיציות, ואיזה סבל לא עבר. למה הוא לא בורא את העולם שלם כבר? נכון? שאלה מאוד קשה. מסכימות? שאלה קשה. אז על זה צריך לדבר הרבה, אבל אני עושה את זה בקיצור, מכילה. השאלה טובה, התשובה בקיצור. יש לי רבע שעה. צריך להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה, תכלית הטוב היא להיטיב. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב איתנו את המקסימום שהוא יכול. לנו נראה שמקסימום הטבה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו, זה אם הוא ישים אותנו בעולם מושלם והכל מצוין, זה המקסימום הטבה שיש בעולם. כנראה שהקדוש ברוך הוא מבין שאם הוא היה עושה את זה, זה פחות שלם ממה שהוא עושה היום. זה פחות שלם, פחות טוב ממה שיש היום. למה העולם המסובך שאנחנו נמצאים בו, זה יותר מושלם בהרבה מאשר אם העולם היה מושלם כבר. למה? את זה אני רוצה קצת להסביר. יש הבדל גדול בין מלאך לבין בן אדם. הסוגיה הזאת מתבררת בהרחבה ברב בכמה מקומות, גם בשבת שם על מתן תורה, מה לילוד אישה בינינו, יש על זה כמה אין היה חשובים, ובעוד מקומות. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא בכוונה מסבך אותנו? למה? אלא, יש הבדל גדול בין מלאך לבין בן אדם. מה ההבדל בין מלאך לבין בן אדם? מלאך זה יצור שאין לו גוף. יש לו רק עולם פנימי בלי גוף. זה טוב או לא טוב? זה חבל על הזמן. מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, הוא עושה. הקדוש ברוך אומר לו תעשה ככה, הוא עושה. הקדוש ברוך אומר לו תעשה הפוך, הוא עושה. אין חיכוך. אין לו שום שאלה, רגע, זה אני, זה לא אני, בוא נבדוק, נראה אם יש לי כוח, נראה אם אני מסוגל, אני עומד מאחורי זה, אני מבין את זה, אני מחובר, אין לו את כל הדברים האלה. אין לו. אין לו גוף. אז מלאך זה משהו מוביל. זה כוח אלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא עושה. הכל אצלו מושלם. אין אצלו חיכוך, אין אצלו תהליכים, אין אצלו זמנים, הכל פיקס. למה? כי אין לו גוף. זה יתרון עצום שאין לו גוף. אבל זה גם חיסרון. חיסרון שאין לו גוף. שתי חיסרונות גדולים יש למלאך. חיסרון אחד, מלאך לא מתקדם. לא מתקדם לשום מקום. למה? משהו זהו. בוא נתקדם. אי אפשר להתקדם. זה אתה. אתה זה נשמה במדרגה מסוימת. זהו. ואתה. שם נולדת. ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותך. ככה אתה ממשיך לנצח. במוניטור קוראים לזה קו ישר. נכון? מה שאתה, אתה ממשיך ככה בציר הזמן. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה עושה. אין סיבוכים, אבל גם אין התקדמות. אין התקדמות. ב' מלאך לא מסוגל לקחת חומר ולתקן אותו. לא מסוגל. לא מסוגל. אין לו כלים לזה. אין לו אפשרות לזה. מנוע. למה? החומר לא משחק אצלו. לא, לא, זה לא מדבר אליו בכלל. כלום. לכן המלאך הוא מצד אחד משהו מביל. מדרגה מבילה זה מלאך. מפחיד. מי שפה רוצה ייפגש עם זה מלאך. מפחיד. משהו קדוש, טהור. אנחנו לא יודעים מה הוא יכול לעשות. הוא עושה ככה, הכל זז. הוא עושה ככה, הים נפתח לשניים. הוא עושה ככה. זה לא כוחות בכלל. זה מלאך. אדם זה יצור מסובך מאוד. מסובך מאוד. למה הוא מסובך מאוד? כי הוא בתוך גוף. בתוך גוף. מה מיוחד בזה שאנחנו בתוך גוף? מה שמיוחד זה שזה מסובך. למה? כי אם אתה חי בתוך גוף, והגוף מדבר אליך, ותופס לך את הלב, ומשכנע אותך, אז הוא משכנע אותך גם על דברים לא כל כך טובים. הוא משכנע אותנו על דברים גם מסובכים. הגוף הזה קנאה ותאווה וכבוד ואגו ורשימה ארוכה. מסובך גוף מצד אחד. מצד שני, ברגע שיש גוף, אז את הגוף אפשר להעלות. גוף זה משהו שיש לו תנועה של התעלות. כי מה, שהייתי ילד בן 3, אז התייחסתי לגוף שלי בצורה מסוימת. וכשאני בת 22, לא משנה, אז אני מתייחס לגוף שלי בצורה אחרת. אותו גוף. אבל אני יכול להסתכל עליו, אני יכול להעלות את המבט שלי על הגוף, וממילא לראות בגוף דברים הרבה יותר עמוקים ממה שהיה קודם. יש לגוף יכולת להתעלות. אם אני אקח מלאך, ישים אותו בתוך גוף, מה יקרה למלאך? הוא לא הבין מה עשיתי לו. אם אני אקח בן אדם וישים אותו ישר שלם בתוך גוף, אז מה יעניין אותו בחיים? הגוף או הנשמה? עוד פעם, אני אקח בן אדם קדוש, 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 עם נשמה קדושה, קדושה, קדושה. מה יעניין אותו? הגוף שלו או הנשמה שלו? מה תאומות? שניהם, אבל הם סותרים. גוף זה גוף, הנשמה זה משהו עליון, עליון, נשגב. נכון? תנסו לחשוב, גדולי הדור, במשך כל הדורות. מה העניין אותם? הגוף שלהם או הנשמה שלהם? ברור שהנשמה שלהם. למה? כי זה ברור שהנשמה זה דבר הרבה יותר גדול, הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר אלוקי ממה שהגוף כרגע. נכון? היה בהיסטוריה אחד כזה שקראו לו חזקיה. חזקיה הזה היה צריך להיות משיח, אבל הוא לא היה משיח כי הוא לא אמר שירה. מה קרה? הוא קיבל נבואה על זה שהולכים להילחם בעם ישראל, היה מצור על עם ישראל, והגויים שהיו סביבנו רצו להרוג אותנו. וזה היה חשש השמדה מיידי. אבל היה לחזקיה נבואה, שהנבואה אמרה, אין לך מה לדאוג, הכל יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל, הכל בסדר. כל עם ישראל מתים מפחד, הגויים מסביב הולכים להרוג אותנו, אין סיכוי לעמוד בהם. חזקיה, רגוע, הכל בסדר. למה? כי כתוב בנבואה שהגויים הולכים ליפול ביד הקדוש ברוך הוא. אז הוא ממשיך ללמוד סדר בוקר, הוא ממשיך ללמוד סדר צהריים, הוא ממשיך להתעסק בעבודה רוחנית שלו. הוא היה קדוש עליון, אמיתי. והלך לישון, ולא היה לו שום מתח בלב, כלום. למה? הוא מאמין שאם הקדוש ברוך הוא אמר לנביא, זה מה שהולך להיות. אז לא מעניין אותו. הוא לומד סדר בוקר, ופתאום אומרים לו, תשמע, הגויים נפלו, הקדוש ברוך הוא ניצח אותם. אז הוא אפילו לא מרים את העיניים מהתוספות, ממשיך ללמוד. מה אתם בא לכם באים חדש לי? זה ברור שזה יהיה ככה, לא? זה כתוב בנבואה, לא? מה החידוש? מישהו חשב שמה שכתוב בנבואה לא יהיה? כלומר, חזקיה היה במצב שהוא לא אומר שירה על זה שעם ישראל נגאל. למה הוא לא אומר שירה? כי כדי להגיד שירה, אתה צריך להתרגש. אתה צריך להרגיש את האימה של הפחד שבאים לכבוש את העם שלך, שיש פה סכנה קיומית, אתה צריך להגיד תהילים, אתה צריך להיות במתח, אתה לא מסוגל לישון, לא מסוגל לעשות כלום, ואז כשאתה נגאל, אז אתה אומר שירה. אבל חזקיה לא אמר שירה. למה הוא לא אמר שירה? כי חזקיה חי את הנשמה במנותק ממה שיש בתוך הגוף. הגוף לא מעניין. אם הנביא אומר, עם ישראל ניצל, נגמר, אז לא מעניין אותי לא הריאליה, ולא החיים, ולא הגוף, ולא שום דבר. אז לכן הוא לא יכול להיות המשיח. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא היה יוצר אנשים שלמים, אז זה ברור שבן אדם שלם, מה מעניין אותו? מעניין אותו הנשמה. הגוף לא מעניין אותו. אז אם הקדוש ברוך הוא היה יוצר אותנו שלמים, אז היינו ישר נהיים עפיפונים כאלה, כמו המלאכים. היינו מפקירים את הגוף, מפקירים את החיים, מפקירים את העולם הזה, מפקירים את הלאום, מפקירים את הצבא, מפקירים הכל. יש רק נשמה בעולם. זה לא כוחות. אי אפשר אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה עולם כזה. הקדוש ברוך הוא רוצה עולם שתיכנס לתוך החומר, והחומר יעניין אותך, ויהיה חשוב לך. לא התאוות והרשע והפשע שבתוך החומר, אלא החומר, הקדושה שיכולה להיות בחומר. אנחנו רוצים להיות אנשים שנמצאים בתוך החומר. ואת החומר הזה, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם שהוא רוצה שאת החומר הזה ניקח ולאט לאט נרים. אז יציאת מצרים יצרה לנו את היכולת להיכנס לתוך חומר ולתקן אותו. כי הגויים הם יכולים עד מחר להגיד שהם רוצים לתקן את החומר. אבל ראינו שלא המוסלמי ולא הנוצרי ולא הפילוסוף ולא אף עם בעולם, יש לו הווה אמינה בכלל שאפשר לתקן את החומר. אין הווה אמינה כזאת. אבל בא עם ישראל לעולם, הקדוש ברוך הוא יוצר אותנו בכוונה. דבר ראשון, ילדים. ילד זה יצור שדבר ראשון הוא מאוד אוהב את עצמו. הוא מאוד אוהב את הגוף שלו, הוא מאוד אוהב את החומר שלו. ככה זה ילד. משם מתחילים. ועכשיו, לתוך המקום הזה, שיש לך גוף ואתה אוהב אותו, הוא מסבך אותך. אבל הוא מקרקע אותך. אתה לא יכול להיות עפיפון יותר. זהו. הגוף, התחלת את העולם במקום שהגוף הוא משמעותי. אלא מה? יש גם נשמה. הנשמה גם צועקת. מצוין. אז הנשמה מנסה להתנתק. בא הגוף הבריא והמסובך ואומר לה, הלו, שכחת אותי. מה איתי? אז הנשמה חייבת להתייחס לגוף. היא חייבת לתקן אותו. היא חייבת להרים אותו. וכשהגוף נהיה מתוקן יותר, אז הנשמה יכולה לשאוף גבוה יותר. ואז עוד פעם הגוף אומר לה, הלו, מה איתי? אז ממילא יש פה איזה רצו ושוב, איזה תהליך שהקדוש ברוך הוא בכוונה יצר כדי לייצר עולם שהגוף יהיה אלוקי. אם הקדוש ברוך היה יוצר את העולם מושלם, זה לא היה קורה. למה? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא יכול. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הכל. אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נצליח לחיות קדושה בתוך גוף, הוא חייב ליצור אותנו עם גוף כמו ילד. משם זה מתחיל. אם זה לא יתחיל משם, אז אנחנו מאוד מאוד בהר ננסה להתחפש למלאכים. וזה לא התכלית. זה לא המטרה. זה מאוד מאוד יפה להיות מלאך, זה מאוד מאוד חשוב להיות צדיק, אבל לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא בראת העולם. הקדוש ברוך הוא בראת העולם כדי שנחדור לתוך החומר ולאט לאט נתקן אותו. אבל מאיפה הכל מתחיל? זכר ליציאת מצרים. דבר אחרון, ננסה לראות פה דבר מעניין, זה עיריית פתיחה, כי לא נספיק את החלק השני, אבל תראו שנייה מקור מספר 4. כן. כן, כן, בטח.
אז למה המקום שהשאיפה שלנו והמקום שבעצם אנחנו הולכים אליו זה לתקן את העולם ולהגיע לעולם תוקה? כאילו, מטרה שלנו זה לחזור לגן
עדן? לא, כי אם נחזור לגן עדן, אז ניפול שוב, כמו שאדם הראשון חטא. אז מה הקטע?
נכון?
אז לכן אנחנו שואפים לא לגן עדן, ליותר מגן עדן. בסוף אורות הקודש א', אני חושב, אז שם רואים שיש זיר העילה של אדם הראשון, אבל יש מדרגות יותר גדולות, לשם אנחנו חותרים. אנחנו חותרים למקום כזה שאי אפשר ליפול יותר. שהחומר יהיה כזה, כמו שהיום, כל אחד ואחת ברור לה שלא מכניסים אצבע לחשמל, נכון? למה? זה ירוג אותי. אני לא אפגע בעצמי. אז כמו שברור שחייבים לאכול, וכמו שברור שצריך לישון, כמו שברור שצריך להיזהר, וכמו שבנהיגה כל אחד מבין שזה מסוכן, ככה יהיה ברור לנו שמה שנותן כוח לחיים זה התורה והמצוות והקשר לאלוקי. זה יהיה שקוף לחלוטין. אי אפשר יהיה לחשוב אחרת. לשם אנחנו חותרים. למצב כזה אנחנו עוד הרבה מעבר לזה. לשם אנחנו חותרים. זה אני תילה או שזה... מה? לא, אז תשאלי, אולי לא הבנתי את השאלה.
לא, כן, פשוט. אבל אנחנו לא רוצים שזה יהיה, כי זה,
הקדוש ברוך
הוא לא רוצה שזה יהיה לנו
ככה ברור,
אחרת אנחנו מלאכים.
לא, אבל השאלה מאיפה אתה מתחיל. אם אתה נולד מלאך, אז באמת הגוף לא מעניין אותך. אבל אם המבנה הוא כזה שאתה לא מסוגל להתנתק מהגוף, תתנתק מהגוף, הגוף יסבך אותך. ככל ש... נכון, למדתם נצח ישראל פרק ב', כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ככל שאתה יותר עולה, אז הגוף צועק יותר חזק, הלו, אל תעזוב אותי, תתקן אותי, כי אחרת הוא ינסה להפיל אותך. אז יש פה איזה מנגנון שהקדוש ברוך הוא יצר, שאתה לא תצליח, באדם נורמלי, לא יצליח להתנתק מהגוף שלו. בלתי אפשרי, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אי אפשר להתנתק מהגוף, עוד פעם, תמיד אפשר להתעלם ולברוח, זה תמיד אפשר. באדם בריא, שקשוב לעצמו, הוא רואה שהוא רוצה את הגוף שלו, וזה נורמלי. בכוונה הקדוש ברוך הוא ברא את זה ככה. כדי שלא נברח מהגוף, אלא נתקן את הגוף. את הדבר הזה, על זה אנחנו הולכים לדבר בליל הסדר, יש לי דקה, אז ננסה בדקה. תראו פסוק מאוד מאוד משונה, אולי ראיתם את זה. והגעת לבנך ביום ההוא, אתם רואות ב-4. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה בעבור זה? מה זה זה? אז חלק מהמפרשים אומרים, בעבור זה פסח מצה ומאור. בזמן שפסח מצה ומאור מונחים לפניו, אז האדם צריך להגיד, בעבור זה פסח מצה ומאור, עשה השם לי בצאתי למצרים. אומר פה אבן עזרא, שמצולם אבל לא כתבתי שזה אבן עזרא, אז אומר פה אבן עזרא, מה זה בעבור זה? פשט, תראו מה זה פשט של אבן עזרא. והגעת, תקשיבו טוב למילים, והגעת לבנך ביום ההוא. מה אנחנו עושים עכשיו? מספרים לילד, נכון? בזה אנחנו עסוקים. לאמור, אז תגיד לילד שלך, מה תגיד לו? בעבור זה, בשביל שאני אספר לך, עשה השם לי בצאתי למצרים. נכון שזה הפשט? בשביל שאני אספר לך, לכן הקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממצרים. זה מה שכתוב? זה מה שכתוב. בוא נחשוב שנייה, זה לא הפוך. בגלל שיצאנו ממצרים, לכן... אני מספר לבן שלי. נכון? הבנתם מה אני אומר? אסביר שוב. נכון? הייתה יציאת מצרים, לכן אני מספר לבן שלי שהייתה יציאת מצרים. מה כתוב פה בפשט של הפסוק? אני מספר לבן שלי על יציאת מצרים, בשביל שאני אספר לבן שלי על יציאת מצרים, לכן הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים? זה מוזר, זה הפוך, נכון? הוא אומר, אבן עזרא, לא, זה לא הפוך. ככה זה. הקדוש ברוך הוא, כדי שכל שנה, כל אחת תשב פה, או ליד, מול אבא שלה, או סבא שלה, או הבעל שלה, לא משנה, ותשב ותשמע על יציאת מצרים, ותשמיע ותשמע, לא משנה, אז כדי שכל שנה מחדש אנחנו נעמוד מול מה קרה ביציאת מצרים, כדי שכל שנה נעשה את זה, לכן הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אנחנו לא ממחזרים את ההיסטוריה ועושים נוסטלגיה בליל הסדר. פעם, לפני הרבה שנים, יצאנו ממצרים, ולכן היה שם מרור, אז אנחנו עושים פה דרמה, עושים קצת מרור, והיה שם גם חייתית, עושים קצת חרוסת, והיה שם גם מצות, אז זכר לחללה, עושים פה נוסטלגיה. זה לא נוסטלגיה. כדי שכל שנה נשב מול מי אנחנו, מה אנחנו, מה הקדוש ברוך הוא יצר בנו כשיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל שנה מחדש נשב מול האמת הזאת, נזכר בה, נתבשם ממנה, נתעורר ממנה, נוולד ממנה, בשביל שזה יקרה כל שנה מחדש, לכן קרה האירוע אז שיצאנו ממצרים טכנית. מה שקרה אז רק הטריגר, בשביל שכל שנה מחדש נשב ונזכר ונבין מי זה עם ישראל, ומה הקדוש ברוך הוא תמן בו, ומה הקדוש ברוך הוא תמן בתוך הלב שלנו, ומה אנחנו, ולאיפה אנחנו שייכים, ועל מה אנחנו צריכים להילחם, ומה האתגרים שלנו. אנחנו כל שנה, הקדוש ברוך הוא רוצה מבריאת העולם, שכל שנה בליל הסדר נפגוש עוד פעם את התכנים האלה והם יפעלו עליהם. לכן הוא הוציא אותנו אז ממצרים. זה חידוש גדול. אז שיהיה פסח כשר ושמח, וכל טוב לכם.